חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. ספיישל ירושלמי. רן מלובני ורוני דיון. על תולדות הספורט בבירה.
ברוכים הבאים לספיישל ירושלמי ברדיו ערוץ הספורט, והפודקאסט שלנו היום יעסוק בעליית הליגה השנייה של ביתר ירושלים בתום העונה הכפולה של 1966 עד 1968. איתכם רן מלובני ורוני דיון. אלן רוני.
שלום רן.
אז הרבה לא זוכרים, אבל הפעם הראשונה שביתר ירושלים הייתה ליגה הייתה אי שם ב-1954. עוד מעט נגיע לשם, אבל מה זה ביתר ירושלים ואיך הכל החל? נחזור לנובמבר 1923. אנחנו בריגה בירת לטביה, שם התכנסה קבוצת סטודנטים יהודים לשמוע מרצה שאמור היה להגיע. אחרי שעתיים החבר'ה התפזרו לאחר ששמעו הרצאה מרתקת מפיו של זאב ולדימיר ז'בוטינסקי. מיד לאחר מכן, מי שארגן את המפגש, אהרון צבי פרופס, שיש לו מעט רחובות על שמו בישראל, החל לארגן קבוצות יהודיות מבתי ספר בעיר, וכך הוקמה הסתדרות טרומפלדור בתו. כך הם כתבו את השם טרומפלדור על שמו של יוסף טרומפלדור, ומשם הדרך להקמת תנועה חדשה, תנועת ביתר, הייתה קצרה. תנועת ביתר, ברית יוסף טרומפלדור. הדרך למדינות נוספות באירופה הייתה קצרה עוד יותר, ובשנת 1926 עלו ראשוני התנועה לארץ ישראל המנדטורית, וזה קורה משהו כמו פחות או יותר 8-9 שנים אחרי שהבריטים שחררו את ארץ ישראל מהשלטון העות'מאני.
כשהגיע אלנבי אל שער יפו, ירד מעל סוסו. הוא ביקש להיכנס אל העיר העתיקה כעולה רגל, ולא ככובש. הדבר קרה ביום הראשון של חנוכה, ויהודי ירושלים היו שרויים בהתרגשות.
באמת? אמרו שזו הגאולה? זה לא רק נס חנוכה, זו הייתה גאולה. ידענו שזו גאולה, וקיווינו שנראה.
וזה מתוך הפרק הראשון של עמוד האש, בין שנת 1928, קמה בירושלים התאחדות ארץ ישראל למשחק הכדורגל. איך לא, רוני? בעידודם של הבריטים, כי הבריטים אהבו לשחק כדורגל.
מולדת הכדורגל.
וב-1936 דוד הורן הקים את קבוצת המנורה. הורן, אגב, היה מהפכן רוויזיוניסטי שהיה חבר בברית הבריונים של אבא אחי מאיר. באוגוסט 1947 הוצאה תנועת ביתר מחוץ לחוק על פי הוראה של הנציב העליון הבריטי אלן גורדון קנינגהם. הקבוצה שינתה את שמה לנורדיה על שם מקס נורדו, וגם היום יש לנו את ביתר נורדיה. לאחר שהבריטים הסתלקו ב-1948 זה הפך רשמי ושם הקבוצה שונה לביתר ירושלים. באותה תקופה שיחקו הקבוצות הירושלמיות ברחוב שמואל הנביא, במה שהפך בהמשך לשטח ההפקר, משם עברו לאימקה. קטמון הוקם בשנת 1955, הסתיים ב-58, אז הוא נפתח.
נכון, קטמון נפתח ב-58, לקח איזה 3 שנים אז בזמנו להקים אותו, ביתר כבר שיחקה באימקה, ביתר שיחקה באימקה, כמובן על מגרש, לא יודע,
חול.
להגדיר את זה עם קורקר או חול, אבל לא דשא, לא היה שם דשא.
ואז מגיע 1954, ביתר ירושלים עולה לראשונה בהיסטוריה שלה לליגה א', אז הליגה הבכירה, כעבור שנה חזרה לליגת המשנה, ליגה ב', עוד לא הייתה ליגה לאומית. באותה תקופה, מה עשו? מכרו משחקים, קנו משחקים, הקומבינות השתוללו, ופתיחת עונת 58-59 נדחתה אגב בגלל אותן קומבינות שהיו מאחור. ביתר אגב עלתה ליגה, אחרי החלטת בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, היא זכתה בניצחון טכני על הפועל רעננה.
היה סיפור עם כרטיס ליגה.
או, אז היא עלתה ליגה עם 42 נקודות אחרי שביתר הפסידה מוקדם יותר באותה עונה 2-1 להפועל רעננה. אממה, התברר שהפועל רעננה שיתפה שחקן בשם צבי שמיט, שבכלל היה בגרמניה באותה תקופה, ומישהו אחר שיחק במקומו. סימון אלפסי, ציון אברהמי, רפאל עמיאל, שאני עוד כילד הייתי רואה אותו כאפסנאי ביתר, מקפיץ כדור באימקה במחצית, ושמואל שטיין ועוד ועוד שיחקו אז באותה ביתר, שאימן אותה האחד והיחיד.
האחד והיחיד, כמובן, לוניה דבורין, זכרו לברכה, אבא של דני דבורין, מורי ורבי ברדיו ברשת ב', ואני את דבורין השחקן ודבורין המאמן לא זכיתי לראות, אבל זכיתי רן להכיר אותו מקרוב, והוא היה איש אדם גדול.
ואנחנו רוצים לומר שלום לבנו שלו, זכרו לברכה, דני בדל לחיים ארוכים. אהלן דני, וולקאם.
שלום, שלום, שלום לצוות, לצוות הארים, שני הראשים.
דני, תחזיר אותנו אתה ל-1954. לוניה...
למעשה הבאתם את כל הסיפור, והסיפור הוא נכון.
תן לנו מהזווית שלך, אתה יודע, אבא שלך היה, אבא שלך היה ביתרי בשורה התחתונה.
זה ברור, אבא שלי הוא הכדורגלן הראשון של ביתר תל אביב, הוא היה הסמל של ביתר תל אביב, אבל... הסיפור, איך אומרים, סיפור שהיה כך היה. למעשה התנהל במהלך הליגה, התנהל מאבק גדול בין שתי קבוצות, בין הפועל רחובות לבין ביתר ירושלים, שאחת מהן תעלה לליגה הבחירה. והפועל רחובות הובילה את הטבלה. כפי שאמרת, חודשים אחדים לפני סיום הליגה, הפועל רעננה ניצחה 2-1 את ביתר ירושלים. בדיעבד התברר שרעננה שיתפה שחקן שלא כחוק על כרטיסו של צבי שמיט, שלא היה בארץ, וזה נכון, הוא היה אז בגרמניה. כאשר הדבר התגלה לאנשי ביתר, הם הגישו ערעור לוועדת המשמעת של ההתאחדות לכדורגל, ולמעשה החלטת ועדת המשמעת ניתנה רק לאחר סיום הליגה, לאחר שרחובות וביתר סיימו את הליגה, ואז צריכה הייתה הקבוצה הביתרית לקבל את הניצחון הטכני כדי להבטיח לעצמה את העלייה, וכך היה, כי הוכח אכן שרעננה שיתפה מה שנקרא בעברית הכי פשוטה, זייפה כרטיס שחקן, מישהו אחר שיחק על כרטיסו של צבי שמיט. עכשיו, איך אבי ז"ל הגיע לאמן את הקבוצה, ואני חייב לומר רק במחזורי הליגה האחרונים, כי מי ששימש בקבוצה כמאמן שחקן היה סימון אלפסי, חלוץ מרכזי שהיה גם כדורגלן ביתר תל אביב בשנות ה-40 ושיחק איתה ואפילו השתתף בניצחונה הגדול של ביתר תל אביב ב-45 4-2 על איידוק ספליט שהייתה אלופת יוגוסלביה ואפילו הבקיע שער. סימון נחשב בוודאי בעיני הוותיקים לביתרי הכי טוב שהיה לביתר ירושלים בדור הראשון שלה. אחר כך באו כמובן שחקנים אחרים, אבל אני חייב להזכיר את סימון, הוא היה שחקן נפלא, גם בעל משחק ראש מעולה, שחקן טכני גדול. על כל פנים, סימון היה מאמן שחקן, וכאשר הגיעו המחזורים האחרונים של הליגה, הוא החליט שהוא חייב להתמקד או להקדיש את עצמו רק למשחק עצמו ולא לאימון הקבוצה. הוא אמר, אני חייב להוריד מעליי את העול של אימון הקבוצה, אלא להתרכז במשחק עצמו. ואז הוא פנה לאבא, הוא ביקש שאבי יבוא, ואכן אבא הסכים להגיע למשחקים האחרונים. העניין הוא שכדי לסיים כאלופת הליגה, ביתר באותם משחקים הייתה חייבת לזכות בכל המשחקים, מבלי לאבד אפילו נקודה בטייקו אחד, אפילו לא. וכך קרה עד שהגיע המשחק הגדול, המשחק שקבע, הוא נחשב כמובן אולי למשחק הכי דרמטי שהיה אי פעם באצטדיון במגרש אימקה, וזה היה בסוף פברואר 54.
רחובות.
המשחק נקבע ל-10:30 בבוקר, שבת 10:30 בבוקר, משום שאבי ראה שהשחקנים במתח בלתי רגיל, והוא אמר, במקום שגם יעברו את כל השבת עד שעת אחר הצהריים במתח, הקבוצה תשחק ב-10:30 בבוקר או ב-10 בבוקר. וכך היה, הפועל רחובות הובילה במשחק הזה 1-0 משער שהבקיע גינסבורג בביתת עונשין מ-11 מטרים. אשר להפועל רחובות, אני רוצה עוד משפט, הוא מאוד מאוד חשוב. את מערך ההתקפה של הקבוצה הובילו שני חלוצי נבחרת ישראל, אברהם גינסבורג ומאיר טוביאש. האם רן, אתה יכול לעלות על דעתך שהיום את התקפת נבחרת ישראל יובילו שני חלוצים מהליגה השנייה? דבר כזה הוא בלתי נתפס ממש. ב-53 שישראל שיחקה באתונה יחד עם נבחרת יוון, ואני לא סתם מזכיר את המשחק הזה, בקדם גביע העולם, לקראת גביע העולם 54, הנבחרת הפסידה באתונה 1-0, אבל טוביאש פתח בהרכב וגינסבורג נכנס כמחליף, אם אינני טועה, או של מרמוביץ' או של סטודינסקי, שני חלוצים מהליגה השנייה בהתקפת נבחרת ישראל. זה רק מראה איזו עוצמה הייתה להפועל רחובות. המהפך הגיע במשחק באימקה במחצית השנייה, כאשר לאחר, והכל סיפורים של אבא כמובן, אני הייתי ילד ולא הייתי במשחק, חסון בעד כדור חופשי, הכדור נעדף, ויחזקאל הסתער עליו והפקיע את האחת-אחת, ואת שער הניצחון הפקיע בנגיחה בזינוק דג, שטיין הקיצוני, ושתיים אחת הייתה התוצאה, ביתר ירושלים מנצחת את הפועל רחובות, וכל מי שהיה במשחק הזה אומר שהדרמה סביב המשחק והשמחה שלאחר מכן היו דברים יוצאי דופן.
דני דבורין, תודה
וכמובן
רבה.
וכמובן הייתה החלטה של בית הדין או ועדת המשמעת של ההתאחדות לכדורגל
להעניק
לביתר ניצחון טכני על רעננה, ובכך הובטחה עליית ביתר בפעם הראשונה בהיסטוריה לליגה הבכירה.
דני דבורין, תודה רבה.
תודה.
אז העונה הראשונה של ביתר ירושלים בליגה הבכירה הייתה בעייתית. הניצחון ההיסטורי בליגה הבכירה הגיע במחזור השני באימקה על מכבי רחובות 4-3, אבל בהמשך הקבוצה חטפה בראש. שנים אחר כך התברר, אגב היא חטפה רביעיות וחמישיות ושביעיות ושישיות, שנים אחר כך התברר כי פקידי האוצר, חברי תנועת העבודה, עשו הכל כדי לעזור לנציגת הפועל בירושלים, בכדי שביתר ירושלים תשוב בחזרה אל ליגת המשנה. אבל ב-1963-64 משהו מתחיל להשתנות, סמואל רזניק היה מאמן, ובמחזור השני עולה בהרכב בחור בן 17, אודי רובוביץ'.
אין ספק שאודי רובוביץ' יהיה חקוק בהיסטוריה של ביתר ירושלים באותיות של זהב. אנחנו נדבר על התרומה של אודי, אבל לגבי האישיות של אודי, הוא היה המנהיג האמיתי של ביתר ירושלים, הוא היה הדובר למעשה של ביתר ירושלים, כמה שכבר הייתה תקשורת, אז בכלל בארץ, הוא, שלא לדבר על בירושלים, על המעט תקשורת, אבל הוא היה הפרזנטור, שעוד לא ידעו אז את המילה, מה זה פרזנטור, הוא היה פרזנטור של ביתר ירושלים.
רהוט.
רהוט. גם נראה טוב, ויזואלית למזלו הרע, הטלוויזיה עוד לא הייתה, היא הייתה בחיתוליה רק בשנים האחרונות שהוא שיחק כדורגל, אבל ללא ספק הוא הטבע את חותמו, ואני יכול פשוט לציין הרבה הרבה נקודות ציון דרך בהיסטוריה של ביתר, שאודי חתום על כך, כשבין היתר מדובר גם בהקשר לקשרים הטובים שלו, עם לא אחר מאשר רובי ריבלין, נשיא המדינה דהיום, שהיה אז לא רק היושב ראש של אודי רובוביץ', הוא גם היה חבר אישי של אודי רובוביץ', ומאז הקשרים הטובים ביניהם נשמרו.
וכך אודי תופס מקום בהרכב של ביתר ירושלים, ומגיעה לעונת 66-67, היה ריח של מלחמה באוויר, וכולם ידעו שנאצר מחכה לרבין, ובחמישה ביוני 1967 נפתחת מלחמת ששת הימים.
כמה שרים הוזמנו להתייעצות אצל ראש הממשלה מר לוי אשכול. דובר צהל הודיע הבוקר. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות אוויר ושריון מצריים שנעו לעבר ישראל לבין כוחותינו שיצאו לבלום אותם. עד כאן הודעת דובר צהל. שליט מצרים אמר אתמול בנאום בקשר לחתימת הברית עם עיראק, בתוספת לברית עם ירדן, כי האומה הערבית עומדת בפני מה שהוא כינה האתגרים של ישראל והעומדים מאחוריה. מאז 1956, אמר הקולונל, היה עלינו להתכונן למערכה מכרעת.
וכך פורצת מלחמת ששת הימים ומתקבלת החלטה שתהיה עונה כפולה, עונת 66-68. וזאת עונה ארוכה, עונה מתישה של שנתיים ימים, עונה שבמהלכה מתחילים לחלום בירושלים, בביתר ירושלים, שאולי אפשר לעשות זאת ולעלות ליגה בפעם השנייה בהיסטוריה.
בהחלט כן. מדובר על השנה שהתחילה אחרי ששת הימים, כלומר השנה הראשונה, הליגה הזה, כמו שציינת, הייתה שנתיים. ובשנה הראשונה זו הייתה השנה של לפני מלחמת ששת הימים. השנה השנייה שהיא נחשבה לאותה עונה, כלומר מי שצבר את הנקודות שנה קודם זה נחשב לו גם באותה עונה, השנה השנייה היא השנה שבה ביתר ירושלים חזרה לליגה הלאומית, הליגה הראשונה דאז, וזו הייתה שנה ממש היסטורית, כי זה היה שנה לאחר לאחר איחוד העיר.
ואז פתאום ירושלים מאוחדת, ירושלים המזרחית, עם ירושלים המערבית, הירושלמים מתחילים ללכת לעתיקה, כמו שקראנו לה.
נכון, אנחנו זוכרים, כל בני הנוער של אז זוכרים את את החומוס של העיר העתיקה, ואת הבייגלה, ואת כל הדברים הללו, שנראו לנו משהו כמדע בדיוני מבחינתנו, כי אנחנו גדלנו כילדים, כנערים, מול החומות, ואנחנו השקפנו רק מעל החומות. זה היה נראה לנו אז בזמנו כארץ הבלתי מובטחת, וכחוץ לארץ. והנה, הורידו את החומות, והסתובבנו בעיר העתיקה כבעלי בית, לצערי לא כמו היום.
ואז ביתר ירושלים משחקת באימקה, בעבר עוד היו משחקים בקצה רחוב שמואל הנביא, מה שבהמשך הפך להיות שטח הפקר, אבל ביתר ירושלים באותם שנים כבר אימקה זה הבית, אימקה זה המבצר, וסמואל רזניק הוא המאמן באותה עונה, ואוי, השמות הגדולים מאותה קבוצה, שאול המלך מזרחי ודוקטור
ראול גילר,
שעד לא מזמן היה יושב ראש מחלקת הנוער של ביתר ירושלים, יצחק מונסה, רחם עם אג'מי, וכמובן החמודי של אותם ימים, אודי רובוביץ'. שלום אודי רובוביץ'.
אהלן, ואלה צמרמורת לשמוע את כל השמות האלה.
תקשיב, זו הייתה קבוצה, אתה יודע... אחת התוכניות שלנו עסקה בגבי הראשון של ביתר ב-1976, אבל עונת 66-68 היה בה משהו מאוד מיוחד.
כן, זה הייתה, קודם כל, כל התקופה הייתה מיוחדת. זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, כל המדינה הייתה באופוריה, והפסיקו גם את הליגה לאיזושהי תקופה, וזו הייתה ליגה של שנתיים, ונדמה לי שמתוך 60 או 60 וכמה משחקים, הפסדנו משחק אחד או יצאנו טקו משחק אחד, ולא הפסדנו עונה שלמה. שני מחזורים לא הפסדנו אף משחק. ובסיומו של אותה עונה, אנחנו עלינו ליגה.
הזכרתי את השמות.
מותר לציין שמי שניהל אותנו אז היו האחים ריבלין, לייזי, זיכרונו לברכה, ורובי, שעשינו אותו נשיא, הרי אם לא אנחנו, מי ידע מי זה רובי. ובאמת הייתה שנתיים מאוד מרגשות, תקופה מאוד מרגשת, גם על המדינה וגם עלינו, השחקנים, ירושלים, כל מי שמסביב.
וזו הייתה קבוצה של כוכבים? או שזו רק מיתולוגיה?
תשמע, מה זה כוכבים? קודם כל כולנו היינו ירושלמים, ובתור ירושלמים, רובנו היינו ירושלמים, היינו מאוד צנועים. מי ששינה את כל התפיסה בקבוצה באותה תקופה היה דוקטור גלר. הוא בא והיה אומר, חבר'ה, כסף על הרצפה, בוא נרים אותו, הכוונה לפרמיה. ונגיד אם בהפסקה היינו יורדים להפסקה, נגיד במינוס של שער או שניים, הוא היה אומר לשחקנים, תראו, הפסדנו, בוא נהנה מהמשחק, אולי אנחנו נצליח להחזיר את זה, לשנות את התוצאה. וככה היה, הוא שינה את כל התפיסה של ההתייחסות לכדורגל, המקצוענות, ההתייחסות לספורט הזה. ויש לו חלק מאוד גדול בעלייה שלנו באותה תקופה.
הגיע...
אבל רוב השחקנים היינו ירושלמים, היינו נפגשים, גומרים את המשחק, יושבים בבית קפה, מדברים, צוחקים.
במעדן, כמו שציינתי קודם, אתה שאלת רן קודם כל לגבי כוכבים. אז קודם כל אני חייב לומר, אודי, אין הנחתו מעיד על עיסתו, אז אודי לא ידבר על עצמו, אבל אין ספק דבר אחד, שאודי, כמו שציינתי קודם בפתיח, הוא היה פרזנטור של ביתר, הוא היה פנים של ביתר, הוא היה הכוכב של ביתר. מאוחר יותר, כאשר הגיע דוקטור גילר וכעבור כמה שנים, כאשר כבר צ'רנוחה עלה לבוגרים והגיע לנבחרת, אז ביתר הייתה מזוהה עם שמות נוספים. אבל לפחות עד העלייה ובעונת העלייה, ולא רק בגלל השער ההיסטורי שאודי כבש לרשת עמידר במשחק באימקה, אודי היה הפנים של ביתר ירושלים, ותמיד תמיד הוא דיבר בשביל כולם, הייתה בדיחה בביתר ירושלים, שצריכים גם לראיין שחקנים אחרים, אז אני זוכר שרובי ריבלין אמר זה בסדר, אודי יכול לדבר בשביל כולם.
אני אספר לך סיפור, לפני איזה שנה, שנתיים, הסתובבתי ברמת השרון, פגש אותי איזה ילד קטן ואמר לי, אודי, אבא שלי אמר שהיית הקפיטן של ביתר. אז אמרתי לו בצחוק, תראה, אז כולם היו קורדים. אז הוא מסתכל עליי, מסתכל ושואל אותי, מה, כבר אז היו לכם שחקני רכש?
אז תגיד, באותם ימים, ביתר ירושלים הייתה הקבוצה של הדפוקים בירושלים, והפועל הקבוצה של מעמד הנסיכים, של האצולה?
תשמע, האמת היא שכל ניצחון שלנו, למשל, אנחנו לא ניצחנו את הפועל 13 שנה בדרבי, ואני הכנסתי שער וניצחנו.
במשחק באמצע השבוע.
לקחו אותנו בידיים, ורצו ישר וצעקו אבל בהסתדרות. ההסתדרות הייתה מזוהה עם מנגנון כזה שאנשי חירות כלומר לא קיבלו עבודה. אני יודע, אבי היה איש לחי, והיה לו מאוד קשה למצוא עבודה, לא היה לו את הפנקס האדום. לשמחתי, הדברים האלה כבר נעלמו וכבר לא קיימים יותר.
אבא המנוח של אודי, נתן רובוביץ', היה בהנהלת ביתר ירושלים בתקופה מסוימת, בתקופה היא שגם לא היה הרבה כסף, אני יודע שהוא גייס מעצמו, מאחרים, כמה תרומות. אודי אגב הזכיר את המשחק באמצע השבוע, זו גם נקודת דרך, נקודת ציון, כי היה דרבי דחוי, היה אמור להיות בשבת, והיה שלג בירושלים, אז באמצע השבוע בערפל, אני זוכר שאי אפשר היה לראות מהיציע של אוהדי הפועל, איפה שישבתי, אי אפשר היה לראות את השער השני, כי היה אז ערפל. אבל רצה הגורל שדווקא מאותו יציע, קרוב, אני למגינת ליבי, ראיתי את אותו פנדל שאודי רובוביץ' הכניע את דניאל קיים וקבע 1-0, ואז כל האוהדים של ביתר רצו, והמגרש היה בוצי, ועם כל הבוץ הרימו את אודי על הכתפיים, וזה היה ניצחון ראשון של ביתר ירושלים בדרבי, בליגה הבחירה, זה היה ניצחון היסטורי שהיה מאוד מרגש.
תרב נגיע אודי לאותו משחק דרמטי שהגיע מיד לאחר ליל הסדר ב-1968, אבל בוא נחזור ככה לאותה עונה כפולה, לאותה עונה שנמשכה שנתיים. היה משחק אחד ברמת עמידר, אתם הגעתם למגרש עם השיפוע, אני לא יודע אם ניצחתם 4-0 בגלל ששיחקתם נגד או עם השיפוע.
לא, אנחנו ניצחנו 4-0, ומי שאני זוכר את המשחק הזה במיוחד, לא יודע, בגלל התוצאה, זה היה בדיוק תקף אחרי המלחמה, ואני חושב 60-70% מהצופים היו במדים של חיילים, של מילואים ניקים, של חיילי סדיר, שרצו למגרש, ואני זוכר שהמגרש התמלא, ואוהדי ביתר קפצו מעל הגדר, ולמחרת הייתה כותרת בעיתון, עם חומות ירושלים לא הצליחו לצנחנים, בטח לא יכלו לעמוד בפני החיילים שלנו, בטח לא חומות מגרש כדורגל והמידר. זו הייתה אווירה מאוד, מיוחדת. כולנו דיינו עם הרגשות והתחושות של המלחמה, ואתה רואה שמגיעים לשם חיילים עם סקנים, והם כל כך התרגשו וסמכו ובכו, ואיך אומרים, כל הסמכות הגיעו יחד.
הסיפור הידוע מהמשחק הזה, במשחק הזה, אגב, כבשו חיים אזולאי, צמד, דוקטור ראול גילר, ואת השער הראשון, אלי בן דוד בביתת עונשין מהנקודה הלבנה, והסיפור הוא שבאחד השערים, כמדומני השער של אלי בן דוד, רובי ריבלין התעלף משמחה, וכאשר הוא התעורר, והוא אמר, מה קורה, מה קורה, ואמרו לו כבר 3-0, אז הוא התעלף שוב. וזה סיפור שמאשרים אותו.
כבוד הנשיא.
כבוד הנשיא, כן. אז הוא היה עם לייזי ריבלין, עם אחיו דוביץ' שווייצר המנוח, שהיה מאמן בכיר, אז נכח במשחק הזה, זו היה פעם ראשונה שהוא סיפר לי שבחייו, הוא פגש את רובי ריבלין. ולימים אחר כך הם עבדו ביחד, והיו חברים.
לי יש הרבה שעות עם רובי ריבלין, אתה מדבר על המשחק הקובע של עמידר. אני בדיוק גויסתי למילואים יחד עם חיים אזולה ל-60 יום לסיני. ואז הגיעו שני המשחקים הכי חשובים. היה לנו הפרש שתי נקודות מרמת עמידר.
אשקלון ועמידר.
והמשחק באשקלון, ואז הודיעו לרובי ריבלין, שלא נותנים לי לצאת, אני בתפקיד, אני לא יכול לצאת. אז הוא צלצל לעזר וייטמן, שהיה שר הביטחון, ואמר לו, אני חייב את אודי. אז עזר אמר לו, אתה רוצה את אודי? תיסע לסיני, תביא אותו. ואומנם כך היה, רובי ולייזי נסו, הביאו אותי למשחק.
במכונית פז'ו 404.
כן, כל הדרך אני ישבתי מאחורה ורובי אומר לי, תישן, יש משחק קשה, תישן. וכל הדרך רובי עושה ללייזי, סי ישר, סי ישר. ואני אומר להם, מה סי ישר? יש כביש אחד, אין פה לא ימינה ולא שמאלה. ואז הם סיפרו לי ששניהם נסעו לארצות הברית עם אבא שניהם, פרופסור ריבלין, זה שתרגם את אלף לילה ולילה לעברית, איש מיוחד במינו, והם לקחו אותו לטיול בארצות הברית, והייתה אוטוסטרדה של 200 קילומטר, וכל שתי דקות רובי אומר ללייזי או לרובי, מי שנהג, סי ישר. וסלם עם היה סי ישר. ואז כל הדרך שניהם עושים לי סי ישר. והם הביאו אותם מאבא שלהם.
אנשים...
הגענו לאשקלון, וגם לנו משחק מאוד קובע, זה היה שלושה שעות
לפני
סיום הליגה.
רגע, לפני שהגעתם לאשקלון...
לפני עמידר, ושפט דודאי, וגם הייתי כל כך עייף עם זקן מהמילואים, דקה 80, הכנסתי גול, ניצחנו, ואז הגיע המשחק הגדול נגד רמת עמידר למחרת ליל הסדר.
חודש בערך אחרי המשחק עם אשקלון, באמצע, אגב, או לפני כן היה משחק באימקה מול הפועל חולון משער נפלא של צ'רנוחה מאיזה 30 מטר, ואנחנו היום באמת חוגגים עוד שבוע, 50 שנה לאותו משחק היסטורי.
נזכיר שהתוכנית מוקלטת קצת לפני ליל הסדר, וליל הסדר האודי היה ליל סדר גשום במיוחד.
אני לא זוכר גשם.
אני, אודי, תראה, לא היה גשם זלפות, אבל זכור לי היטב.
רוני, אתה בגלל הראש כל הגוף סובד. לא היה גשם.
אודי, רק זכור לי...
בתיעודים הרשמיים מספרים על כך שאימקה הייתה מוצפת במים.
אימקה לא הייתה כל כך מוצפת.
לא באותו משחק. אני לא זוכר גשם נגד רמת עמידר.
אני אעשה את הסדר בדברים ברשותך.
קדימה.
למרות שבירושלים, אם ביום שישי בערב היה יורה טל, אז למחרת לא משחקים היה בוס.
אני זוכר את זה כמו היום. מה שקרה אז, היה גשם קל, היות ואימקה לא היה דשא, והמגרש היה בוצי קצת, אז כדי שלא יהיה בוץ, אז אני זוכר שמשעות הבוקר שהאוהדים כבר הגיעו למגרש, אז הביאו מחבש, כדי שאותו מחבש יהפוך את המגרש לקשה, כדי שהשחקנים לא יתקעו בבוץ. אבל רצה הגורל,
אבל אני זוכר
רצה הגורל והמחבש, רצה
הגורל,
המחבש עצמו תקע, ועד שחילצו אותו זה לקח שעות, היה סיפור שלם, מכל מקום, זה משחק רן, שהיו פה הרבה פרטים, אני אחר כך אזכיר לאודי רובוביץ' ש... הוא יתקן אותי אם אני טועה, אני זוכר את זה כנער, שקראתי בעיתון, שכאשר הוא כבש את שער הניצחון, אז מכדור רוחב שהוציא לו איציק מונסה, שחתום על הבישול ההיסטורי, אז אודי רובוביץ' היה לו מטבע ביד, והוא זרק את המטבע הזה לתוך הרשת. נכון, אודי?
לא, אני מצאתי את המטבע של 10 אגורות, אני חושב, על המגרש. אבל זה שולי, האמת שמה שאני באמת זוכר מהמשחק, עם כל השמחה, יש בי תמיד איזה קורטוב של עצב מאותו משחק. יש לי תמונה בעיתון שמחזיק אותי על הכתפיים אחרי שהכנסתי את השער, יהודה כדורי. היה לו דוכן בננות בשוק מחנה יהודה בירושלים. וכמה שבועות או כמה חודשים אחרי המשחק שמו לו פצצה בדוכן שלו, ועם הדוכן הוא עלה לשמיים. ותמיד שאני נזכר באותו משחק, מה שאולי מאפיין את החיים שלנו במדינה, השמחה והעצב יחד, אני תמיד נזכר באותו יהודה כדורי שעלה לשמיים. וזה קצת מעציב אותי בקטע הזה של המשחק הזה.
כן, וזו המציאות של אחרי מלחמת ששת הימים.
עם הפיגועים, עם הפיגועים.
ירושלים המזרחית, ירושלים המערבית.
ואם אמרת שלקחו אותך לכתפיים, אודי, אז אולי תספר לנו, ולמאזינים כמובן, איך הובילו אתכם מאימקה למרכז העיר על הכתפיים, אתה בטח זוכר את זה.
כן, זו הייתה שמחה בלתי רגילה. לקחו אותנו למסעדה שנקראת טרבלוס שם ברחוב יפו.
למרות שהיא הייתה מזרועה שעם הפועל.
הזמנו, אז גם רמת עמידר, לקחנו אותם איתנו למסעדה, ישבנו כולנו יחד. הייתה אווירה מיוחדת במינה, הם מאוד פרגנו לנו, עמידר, הם אמרו לנו שהגיע לנו לעלות. והייתה רוחה מאוד שמחה, ותשמע, הכל היסטוריה מאז.
כן, בתר
אבל אין ספק שהכל השתנה, זה לא אותה זמנים אחרים, זמירות חדשות.
ברשותך...
אתה זוכר, אודי, דבר אחד, איך בהפועל קיבלו את העובדה שעליתם ליגה? הפועל ירושלים?
תראה, אני הייתי חבר טוב של אלי בן רימוז'. לפני כמה שנים היה איזה רעיון בטלוויזיה, והמראיין אמר לו, תשמע, אתה לא מתראיין ולא מופיע בשום מקום. ואז הוא אמר לו, אני שמעתי שזמנתם את אודי, אז בגלל אודי באתי לרעיון. אנחנו בין השחקנים הייתה אווירה טובה, למרות שהשנאה בין הקהל, זה היה, מה זה היה? זה היה אז חירות ומפאי, זה היה יותר מאבק פוליטי מאשר כדורגל. כמו שאמרת, היינו מנצחים, היו צועקים מבל בהסתדרות. הייתה שנאה מאוד גדולה. אבל בין השחקנים, חוץ מכמה שחקנים שבאמת היו פרובוקטיביים, אבל רוב השחקנים היה סינגל, היה באלי בן רימוז', היה מכתבי. באמת, היינו חברים מאוד טובים בינינו, לא הייתה שום בעיה.
אודי, אני חייב לציין דבר אחד, ואני מתאר לעצמי רן שאתה היית אולי צעיר מדי בשביל לזכור את זה, אבל כדי להמחיש את חילופי הדורות בביתר ירושלים, אז אני אציין שאודי רובוביץ', לצערנו, לא לצערו, הוא עשה קריירה יפה מחוץ לכדורגל, הוא כבר בגיל 26 התחתן, החליט שהוא פורש. ורצה הגורל שאז בדיוק עלה לקבוצה הבוגרת, מיד כמה חודשים אחרי פרישתו, נער שהעונה לשם אורי מלמיליאן. ואז באותו משחק דרבי שקודם דיברנו עליו, שאודי, שאורי מלמיליאן כבש את השער לרשתו של יהודה תובל, למחרת הכותרת בעיתון חדשות הספורט בגדול לאחר אותו משחק, הלך אודי באורי. זו הייתה הכותרת.
אתה מרגיש שאודי היום...
הכותרת
של מאיר גבאי, זכרו לברכה.
אתה מרגיש שאודי שהעליית ליגה הזו ב-1968 באמת סללה את הדרך לביתר החדשה, ביתר של היום, ביתר ירושלים של היום?
תראה, אין ספק, אנחנו גם שעלינו ליגה, אנחנו, נדמה לי באחד העונות שאני עשו שיחקתי, גמרנו מקום שני או שלישי, והפסדנו בחצי גמר בפנדלים, שאז באותה תקופה בעטו 5 פנדלים לכל צד.
למכבי חיפה, בבלומפילד.
הפקיעו 5 פנדלים, כאשר 2 פגעו בקורה ונכנסו פנימה.
של אודי היה בפנים.
אנחנו לצערנו את הפנדל החמישי החמצנו. אבל תשמע, אנחנו השארנו קבוצה, אנחנו לא השארנו יהיה חורבות. לעלות ליגה זה לא היה פשוט, השארנו קבוצה עם מורשת, השארנו גם חלק מהשחקנים שאני פרשתי עוד המשיכו לשחק. הרי אורי מלמיליאן ואלה שבאו אחריו, כל החבר'ה הצעירים, דני נוימן עוד שיחק איתי איזושהי תקופה, כלומר היה המשכיות.
דני נוימן זכה בשנה הראשונה שלו בבוגרים לשחק עם אודי רובוביץ' בשנה האחרונה של אודי רובוביץ' בבוגרים. 72-73.
משחק ניצחון.
אני יכול לספר לך אולי עוד איזה סיפור יפה מאותה תקופה. אני זוכר שבמשחק הראשון בליגה הלאומית, או השני, ניצחנו, הכנסתי גול, ואז דן שילון הזמינו אותי לראיון בטלוויזיה. מה שנקרא מרואיין הבית"רי הראשון בטלוויזיה בשידור חי. ואז היה לנו משחק בצפת, משחק גביע. אז אמא שלי אמרה, אתה נוסע לצפת, תיכנס לצפת, אני אמא שלי לידה צפת. תגיד לו שלום, הגענו למלון בערב, אני הולך לסבתא שלי, כל המשפחה יושבים שם, אודי שלום, ראינו אותך בטלוויזיה, איזה יופי. אני בא לצאת, אני אומר לסבתא שלי שלום, אז היא מבולה אותי לדלת, סבתא היא מתפחת ראש ואומרת לי, אודי לה, ראיתי אותך בטלוויזיה, גם אתה ראית אותי? היו זמנים.
היו זמנים. אודי רובוביץ', מי שכבש את שער הניצחון בדקה ה-86, בסיום עונת 68,
ושער הניצחון
66-68, על מכבי רמת עמידר, וכך עלתה ביתר ירושלים בפעם השנייה בהיסטוריה, אל הליגה הבחירה, ומאז הכל שייך להיסטוריה. אודי רובוביץ', שחקן וג'נטלמן, תודה רבה.
תודה רבה לכם, וחג שמח.
חג שמח, אודי, תודה רבה לך.
אז זהו, מסתיים לו עוד פרק של הפודקאסט, הפודקאסט שלנו, ספיישל ירושלמי ב5 רדיו. עד הפעם הבאה, בשם כל הצוות, נטע כהן, מנור בירמן, רוני דיון, רן מלובני, מחכים לכם גם עם סיפורים ירושלמים אחרים, ויהיו עוד לא מעט, ניפרד עם האחת והיחידה, האהובה הזאת.
הנה היום שבו זכינו, הנה הרגע עליו חלמנו, עם מלמיליאן ודני נוימן הביאו לנו התהילה. עם מלמיליאן ודני נוימן הביאו לנו